אנחנו עמוד 90, הפסקה השלישית. עדיין עסוקים בסוגיה של ההשלמה, שלעיתים אנחנו צריכים לדעת להשלים עם מציאות קיימת. להשלים אין הכוונה להיות אדישים, אלא לקבל את מה שאין ביכולתנו לשנות ולזהות את התחום או את החלקים בכל אירוע ששם אנחנו לא רק שיכולים להתערב אלא מחויבים להתערב ולפעול לשינוי או לשיפור המצב. סוגיה זו סוגיה ארוכה, אנחנו כבר מדברים עליה זמן ארוך. כן? פרק 13, השלמה האמצעי היעיל ביותר להפחתת מתחים. כן? עלינו הרים, ירדנו בקעות בסוגיה הזו, באמת דברים מרתקים. אני מודע לכך שישנם אנשים ששומעים את זה פעם ראשונה. זה באמת המגבלה של השיעור הזה, שהוא פתוח לכל. אנחנו משתדלים לפתח שיטה כזאת שתאפשר גם לאנשים שנכנסים לא נמצאים ברצף, שגם יוכלו להבין מה שמדובר. אז פתחתי ואמרתי שאנחנו נמצאים בסוגיה של מתי להניח, מתי לא להתנגד, מתי לקבל מצב ומתי לפעול. יש פה, פסקה הזאת, המשך הבירור של הנקודה הזאת. רוב הקוראים ודאי מכירים את בקשת השלווה. אלוקיי, תן לי את היכולת לקבל את הדברים שאין באפשרותי לשנותם. זה נקרא בקשת השלווה. משתמשים בו במסגרות של טיפולי התמכרות. רוב הקוראים ודאי מכירים את בקשת השלווה של ארגון האלכוהוליסטים האנונימיים. וזה הלשון, אלוקים תן לי את הכוח לשנות את מה שניתן לשינוי ואת האומץ לקבל את מה שאינו ניתן לשינוי. בסדר, הוא קצת שונה, אולי יש נוסחים שונים, זה מתחיל במה שלא ניתן. תן לי את הכוח לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם, כן? ותן לי את האומץ לשנות את הדברים שיש ביכולתי לשנותם, ותן לי את התבונה להבדיל בין השניים. אמן. אמן. נגמר באמן. נכון, זו תפילה. זה הלשון. הבקשה הזאת היא בעצם תמצות יוצא מגדר רגיל, מחוכם מאוד, מדויק מאוד, של כל הסוגיה שאנחנו עוסקים בה. בואו נלך איתה ונראה מה היא מבקשת להחכים אותנו באמצעות המשפט הזה. הנה, ואת החוכמה להבדיל, לדעת להבדיל ביניהם. אחת הסיבות לכך שבני אדם מתקשים להבחין בהבדל הוא מכיוון שהם כל כך מדוקאים או כועסים על כך שאינם מצליחים להשיג את מה שהם רוצים, עד שהם פשוט טועים ולא רואים את ההבדל. הבנתי את המשפט המחוכם הזה. זאת אומרת, מה הסיבה שאנשים לא רואים את ההבדל? כי הם בכלל לא פתוחים להבין שבמצבים מסוימים הם לא צריכים כרגע להגיב בכלל. הם לא צריכים להתערב. הם לא צריכים להכניס את הרצון שלהם. לא צריכים. הם לא צריכים כי אין טעם ואי אפשר וזה לא יועיל שום דבר. ברגע שאדם מתעקש דווקא לדחוק את הדלת הסגורה ולא משלים העובדה שכרגע היא סגורה, והוא לא יכול להיכנס, שהוא לא משלים, מה הוא עסוק? לדחוף את הדלת. מכיוון שהוא דוחף את הדלת, לא יכולה להתנוצץ בקרבו חוכמת ההבדלה. אבל אם הוא היה פתוח להבין שאם לא פתחים לו סימן שהוא צריך להישאר בחוץ, מה היה מתעורר בו? ההבנה שלעיתים הדלת פתוחה ולעיתים סגורה. ועכשיו שהדלת סגורה, לקבל בהבנה שהיא סגורה. לקבל בהבנה, אולי להמתין עד שתיפתח. אולי בכלל לוותר על רצונו להיכנס למקום הזה, אבל יש לו כבר את ההבדלה בין המצוי לרצוי, בין האפשר ובלתי אפשר. אבל אם אדם עסוק כל הזמן לדחוק את עצמו במצבים בלתי אפשריים, כן? הוא לא יכול להבחין. כי מבחינתו, גם המצבים שאין לו מקום לפעול שם, הוא מנסה לפעול שם. אז איך הוא יבחין שהפעם זו סיטואציה שהוא צריך לחדול? אם כל חייו זה בריונות וכוחנות שלפעול בכל מקום ומקום, גם מקום שהוא לא נצרך שם, איך הוא ידע שיש הבדל בין דברים שאין לו אפשרות לשנות, לבין דברים, יכול לשנות. אין לו את ההבדלה, כי מבחינתו, הוא תמיד תוקע את עצמו. דיברנו בריחות בשיעור שעבר על הגאווה. הגאוותן לא יודע להבדיל בין סגור ופתוח. הוא רוצה שתמיד יהיה פתוח. אז הנה, אז ברגע שאנשים כל כך מדוקאים מעצם העובדה שהדלת לא פתוחה, כן, הם רואים בזה כישלון, הם רואים בזה דבר לא מקובל עליהם, אז הם לא יכולים להבחין. הם לא פנויים להתבוננות הבריאה הזו, כן, מתי לפעול, מתי לא לפעול, מתי עת כנס, מתי עת פזר, הם לא שמים לב לזה. לא, זה מאוד חשוב, סליחה שאני ככה כאילו חוזר על זה, חוזר על זה, אבל אנחנו צריכים להבין שהנקודה הזו שמדובר עליה כאן היא הרבה פעמים הסיבה שאנחנו מתהלכים בעולם הזה מדוכדכים. כי עשו לנו ולא נתנו לנו, ופה חם לי ופה קר לי. במקום להתמודד עם החום והקור ולהבין שזה מצב נתון. ובשכל ישר, למוסר בסיסי, לקבל בברכה את המציאות. עכשיו אתה תלך בחוץ ותגיד, אוף, אוף, מה זה מועיל לך? מה, אתה יכול, יש לך איזה תרמוסטט דמיוני שאתה יכול עכשיו לשנות את המזג האוויר? אתה מסוגל עכשיו ללכת בחוץ ולומר לעצמך איזה מילה של קבלה, של השלמה עם המצוי, ותוך המצוי הזה להמשיך ולתפקד? או שעכשיו אתה קובל מרה על זה שהשמש היא ב-40 מעלות בצל? מה זה יעזור לך? זה לא יעזור לך שום דבר. אתה לא נמצא במצב יצירתי. אתה קובל על דבר שאין באפשרותך לשנותו, אז אתה מדוכדך. אבל אם אתה יותר פתוח למציאות, אז אתה עולה על הסוד הגדול. נכון, יש דברים שאין ביכולתי לשנותם. למשל, מזג האוויר. מה אני כן יכול לעשות? לקבל. והקבלה מלמדת אותנו צורות התייחסות יוצאות מגדר רגיל, למצבים נתונים שאינם נוחים לנו. אבל ברגע שאדם נפתח לקבל, הוא מקבל הערה גדולה מאוד. איך להתייחס למצבים האלו? הוא יכול להוציא אפילו מהחום הזה דברים חיוביים, הוא יכול להוציא מהם. דברים חיוביים הוא יכול להוציא מהם. יכול ללמוד מזה כל מיני משלים, אני יודע, כל מיני רעיונות גבוהים. לעתיד לבוא כתוב שהקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן ארתיקה, צדיקים מתרפאים בה והרשעים ניצלים בה. יכול לעורר בפתאום איזה מדרש חזל מעניין על שמש, לחשוב כל מיני רעיונות יפים. למה צדיקים מתרפאים בה ולמה הרשעים ניצלים בה? מה ההבדל? זה אותה השמש? מה הצדיקים כאלה חסינים? זה מעורר אותו למחשבה, ודווקא בגלל השמש. אפשר לחשוב מחשבות שהן יותר ארציות, יותר קרובות למעשה, כן? שגם הם פועל יוצא של הסובלנות וקבלת המצב. אנחנו לא יכולים לשנות כל דבר, נקודה. אבל כשאדם רק עסוק כל הזמן לקטר על מה שלא מצליח לו, ומה שלא עולה כפי רצונו, המצומצם והקטן, אין לו סיכוי להבדיל בין מה שאפשר לשנות ומה שאי אפשר לשנות. זה העניין. כן? ומעניין באמת לבחון את זה, רבותיי. מעניין באמת לבחון. אנחנו תמיד משתדלים לקרב את הדברים למעשה ולבחון. באיזה מקומות אנחנו לפעמים מתגלים כאותם אנשים שדוחפים בדלת, דוחפים בדלת, ולא מוכנים להודות שהיום הדלת הזו עבורנו היא סגורה. למה אנחנו כל כך מפצירים? למה אנחנו כל כך דוחקים? מה הקטע? מה, אתה לא מבין שזהו? אתה לא יכול עכשיו לאנוס, כן, את רצונו של הזולת. הוא לא רוצה נקודה. מה אתה מנסה להפציר בו עכשיו? נו, בחייך, נו, באמת, נו, מה אתה עושה? אתה עוד בסוף תשנה את רצונו, והוא יצא מזה נפסד. למה אתה לוחץ עליו כל כך? אתה לא מסוגל להבין שיש דברים שאתה לא יכול לשנות, אתה לא יכול לכבד את הרצון שלו למרות שהוא שונה משלך. למה אתה כך רוצה לשנות אותו? למה אתה רוצה להעביר אותו לצד שלך? מה, אתה לא מסוגל לחיות עם המחשבה שיש מישהו שחושב אחרת ממך? כן, הוא חושב אחרת ממך, ויש מקום למחשבה שלו. זה דבר שאתה לא יכול לשנות אותו. ותתייחס אליו כאל כזה, ואז פתאום תגלה כמה נפלא לא לשנות את הזולת, בדברים מסוימים כמובן, כן? אם בכלל לשנות אותו, אם כן, באיזה תנאים, כן, תוכחה זה לא דבר פשוט, אבל כמה נפלא לא לשנות את הזולת, כמה נפלא לפעמים להשאיר אותו במחשבתו שלו, כמה נהדר שלא כולנו זהים ודומים, כמה נפלא שאני לא תמיד מרגיש שאני ניצחתי. לא ניצחתי. לא ניצחתי. הזולת הלך לדרכו, חופשי למעשיו, לרצונותיו. לא ניצחתי אותו. כיף, לא נורמלי. מה יש? איפה אנחנו דוחקים? איפה אנחנו דוחקים את הקץ? איפה אנחנו משתלטים על המציאות? איפה אנחנו עושים להכתיב יותר מדי למציאות? אבל בשביל זה צריך בינה, כמו שראינו. ואת החוכמה לדעת להבדיל ביניהם. החוכמה הזו, כמו שאמרנו, היא מתנוצצת מכוח הענווה, כשאנחנו מבינים שישנם דתות סגורות, שבפנינו מסגורות ולא ייפתחו בשעה הקרובה, ואולי בכלל לא. שם מתחילה הענווה. ושם מתחילה חוכמת ההבדלה, בין מה שאפשר לשנות ומה שאי אפשר לשנות. אחת הסיבות לכך שבני אדם מתקשים, אולי בכל זאת נקרא את זה עוד פעם, כן, לאור הדברים שהסברנו, נראה אם אפשר למצוא את כל ההסבר הנכבד הזה בתוך המילים. אחת הסיבות לכך שבני אדם מתקשים להבחין בהבדל בין מה שאפשר לשנות ומה שאי אפשר לשנות, הוא, כן, או היא, אחת הסיבות, לשון נקבה, מכיוון שהם כל כך מדוקאים או כועסים, על מה? על כך שאינם מצליחים להשיג את מה שהם רוצים. עד שהם פשוט טועים ולא רואים את ההבדל. מתעקשים לבוא ולומר, כן, הדלת הזו תיפתח, אז הם לא רואים את ההבדל. ואז, או שהם מבטרים מהר מדי, בעוד שלמעשה, לו היו דבקים במטרתם, היו מצליחים, או שהם מנדנדים, שמים לב שתי קצוות, או שאנשים מבטרים גם מצבים שהם יכולים לשנות, גם מצבים שאתה יכול לשנות, אתה מבטר מהר מדי, במצבים שאתה לא יכול לשנות, אתה מנדנד יותר מדי, אלה שני הקצוות, או ותרנות, או נדנוד. או שהם מנדנדים, דורשים ומקניטים אחרים כדי להשיג מהם דברים שאין להם כל יכולת לתת אותם. לתת אותם, כן. מעניין מאוד. כן.
כל אדם נוגע תמיד בכל תחומי הנדנדה הזאת, כאילו?
איזה נדנדה? מה, של נדנוד וויתור? נדנוד וויתור, כן. אנחנו מוצאים בדרך כלל.
כל אדם,
יש טשטוש בתובנה, יש טשטוש גדול בתובנה, של מתי אפשר לפעול, מתי אפשר לפעול. במקומות שאדם יכול לפעול, הרבה פעמים הוא מוותר. מוותר. עצלות, היעדר גבורה. במקומות שהוא לא יכול, הוא מנדנד. יצרה, הוא יודע לפעול בכל מקום, כן? כן? לא כפי העניין הנדרש. הוא עושה לעורר בנו את תנועת הנפש הלא רלוונטית לאותו מצב. שאתה מחויב לפעול, ויכול לפעול, וצריך לפעול. יש את כל התנאים שתעשה פעולה ותצליח, תעשוי לשבת בצד בחיבוק ידיים ולעשות דבר. כמו שאתה לא יכול, יצר אומר לך, פה אתה תנצח, פה אתה תלך נגד הזולת. במקומות שמתנגדים לך, נצח. לך נגדו. תחוף אותו לרצונך. צריך לשים לב היטב, באמת, כן, את אופן הפעילות שלנו בכל מצב ומצב, ולסווג אותם לאחד מן השניים האלו, מנדנד או בטרן, או דרך האמצע, שהדרך המעולה, שמבטר במקום צריך לוותר, ומנדנד במקום שצריך להיות נחרץ ופעיל. לשים לב לנקודה הזו. שלוש מצבים אפשריים. אני תמיד אומרת למשתתפות בקבוצות שלי, לכו הביתה ונסו לאמץ את הרעיון הזה. לכו הביתה, כנסו לבית המדרש, המציאות רוכשת, סיטואציות משתי הסוגים האלו. אנחנו יושבים ולומדים עם החבר, שימו לב, דבר מאוד מצוי בחבורות לומדים. לא יודע אם שמתם לב לזה, אולי התנסיתם בזה גם. שימו לב, זה מאוד אופייני לתלמידי ישיבה, מיוחד כאלה שלומדים גמרא. זה קורה גם בלימודי מוסר ואמונה, ובעיקר בגמרא. שיש לך סברה לגבי הסוגיה, ואתה משום מה רוצה לקפוץ את הזולת, להסכים איתך. והוא חוזר ואומר את ההתנגדות שלו, ואתה עוד פעם, אבל אתה לא מבין. אוף, אפשר להסביר לך, מה קורה לך? תקשיב, אל תהיה עקשן. אני שומע מה שאתה אומר, אבל לא מסכים איתך. אוי, איזה עקשן אתה, שאם ישמור, אתה רוצה עוד להתחתן? כן. שימו לב לנקודה, זה דבר מעניין. במקום להקשיב מה שהוא אומר ולהבין שזו דעתו, שנתגבשה במהלך הדיון בסוגיה, והדעה הזו יונקת מהאופי הייחודי השכלי שלו, במקום להבין את הנקודה הזו, אפילו תדעי מה, במקום להבין שזה מה שהוא מסוגל להבין כרגע, זה מה שהוא מסוגל להבין כרגע, הוא לא יכול להבין יותר, אלא אם כן, אתה מצדך, תעשה פעולה שתביא לדיון דרכי הסברה חדשים. ואולי באמת, פתאום יאורו עיניו, עכשיו הבנתי אותך, תודה רבה. בסדר, יכול להיות. יכול להיות שהוויכוח ביניכם מצריך אותך דווקא להיות נודניק, אבל לשכלל את דרכי ההסברה שלך, ויכול להיות שהוא מצריך אותך, די, סתום את הפה, ולהמשיך הלאה. אז כרגע הוא לא מסכים איתך. הדבר נשאר בטייקו. הגמרא לא מתביישת לבוא ולומר שישנם סוגיות שהם לא נפתרו. תשבי יתרץ, קושיות. תשבי יתרץ. אז מה הבעיה? מדוע אתה רוצה דווקא שהוא יסבור כבר? כן? שהוא יתאהר או יתאמה כמו? מדוע? מדוע? זה דבר מאוד אפייני. מאוד אפייני. וזה עובר דרך ההתנהלות בתוך החדרים. שאדם בא מהבית עם כל מיני הרגלים מהבית שלו, הרגלי ניקיון וסדר, הוא רוצה לקפות אותם על כל החדר. ואחד, מה לעשות? מה לעשות? יש לו הרגלים שונים. ולפחות בדלת העמוד שלו, הוא מרשה לעצמו לא לסדר את המיטה. הוא לא הורגל בזה. הוא לא הורגל. הצורה שאתה מתייחס אל המנהג השונה שלו, כן? קוצר רוח, חוסר סבלנות, חוזק יד, זה לא יעזור. חפש דרכים אחרות. אולי בכלל תוותר על הסיפור, זה מפריע לך? אז הוא לא מסדר את המיטה, אז מה? זה המחיר שאנחנו משלמים למגורים משותפים. נו, מה לעשות? מה לעשות? לא כולם עושים כיפול צבאינו, מה לעשות? כן? הפלא שאני זוכר, עדיין איך עושים אותו. חלפו מאז כבר כמה, אני כבר לא יודע, חדל הסופר לספור כמה שנים חלפו מאז. אבל אני עדיין זוכר את הכיפול הזה. לא יומן שסופר. עשינו אותו אולי איזה... זה יותר מאלף פעם, אני חושב. כיפול צבאי. יש היום כיפול צבאי בצבא? כיפול הזה שמחזיקים, שניים מחזיקים, כל אחד מש... טק, טק. מה, יש זה? כן? מעניין. זה, לא כולם, כיפול צבאי. כן, וכן הלאה וכן הלאה. וזה הולך לחדר אוכל. כשאתה רואה את החבר אוכל בצורה שונה משלך. ישבתם פעם ליד מישהו שמעדיף לאכול את העוף בידיים? כן? שפשוטים אתה אומר מפחיד, זה כבר מראה על חוסר סבלנות. כן? יש אנשים שאוכלים בידיים, אנשים מאוד טובים. אוכלים. מה? אה? לא, גם מכון מאיר. חפש את המטמון. חפשו אותו. אדם מאוד חביב, ככה הוא אוכל. בסדר גמור. בסדר גמור. כמובן שיש הרגעי אכילה שהם חורגים מדרך ארץ ונימוס מקובל שגורם לחד שלום, לגועל נפש, כן? לא תשקצו את נפשתיכם, ודאי צריך להעיר לו על כך, גם זה בזהירות. אנחנו מדברים פה על דברים שבאמת הם בגדר של הרגלים שונים שיש להם מקום. וכן הלאה וכן הלאה. אלה דוגמאות המעטות שאותם הבאתי, אבל הדברים מסתעפים. ולכן זה נוגע גם לנו מה שנאמר פה. אני תמיד אומרת למשתתפות בקבוצות שלי, לכו הביתה ונסו לאמץ את הרעיון הזה. לרצות, כן, מהו הרעיון? לרצות את אותם הדברים בחייכם שיש לכם ואין לכם כל יכולת לשנות אותם. לרצות את אותם המצבים המזמינים אותנו לפעילות, ולרצות את אותם המצבים שגוזרים עלינו שב ואל תעשה. פשוט לרצות. אלה שתי סוגי האירועים באופן כללי שאנחנו פוגשים בעולמנו. האדם במהלך חייו פוגש את שני סוגי האירועים האלה. הדברים שאין ביכולתו לשנותם, לא כרגע, לא בשעה זו, לא במקום זה, וכן הלאה וכן הלאה, והדברים שיש ביכולתו לשנותם, בתנאים א', ב', ג', ד', ה', ו'. כל חיי האדם הרגל אחת. האתגר העצום של להיפגש עם כל אחד מסוגי המאורעות האלו, ולקבוע יחס מוסרי, אמוני כלפיו, על יסוד ההבדלה של מה שביכולתי לשנות ומה שביכולתי. זה דבר גדול. זה דבר גדול. זה יכול למלא את החיים בטעם. אתגר, לא פשוט, במיוחד מי שיתרגל או לנדנד או לוותר, יהיה לו קשה בסיפור הזה, אבל המוכנות לקבל את השיעור הזה, לצאת אל החיים במבט חדש, כמו שאמרנו, של אותה החוכמה לדעת להבדיל ביניהם, ולפעול כמתבקש, אני חושב שזה הופך את החיים מקצה לקצה. חיים בעלי משמעות, של התקדמות, של התפתחות, כאלה פלאים. אבל זה לא להאמין. רוב בני האדם מוותרים מקום שלא צריך לוותר. הם מתעקשים במקום שלא צריך להתעקש. לכן לא משיגים הרבה בחייהם. הרבה פעמים מדשדשים באותו המקום. או מה שנקרא מתקדמים אחורה. כי הם לא פעלו בזמן המתאים. אתה מנסה לזרוע בזמן חריש? ואתה מנסה לחרוש בזמן זריעה? זה לא ילך. אתה יכול לקפוץ ממך עד כמה שאתה רוצה על הקרקע. תמשיך לזרוע, כן, כן. תוביל את הזרע לשדה. כן, שפכת את כל השק. שום דבר לא יגדל. זה לא זמן זריעה. אל תנסה לקפוץ את עצמך על האקלים, על עונת השנה. עונת השנה היא מלמדת אותך את החוקים שלה. אתה מוכן של לזרוע בשעת זריעה? או הגאווה גורמת לך לנסות לזרוע בשעת, לא יודע, בשעת קציר. זה לא ילך. לא להאמין. הרבה פעמים אנחנו זורעים בשעת קציר וקוצרים בשעת זריעה. ולכן זה לא הולך. פשוט לא הולך. כופים את עצמנו למציאות. אחד אדם מתלונן שהוא כבר מדשדש על המקום 70 שנה. אפשר לראות אנשים בני 60 ו-70. שההתקדמות שלהם היא לא משמעותית, על ציר הזמן. כן, הם התקדמו, הם כבר לא בני 30, כבר בני 60. 30 שנה הם התקדמו. אבל באותם 30 שנה, ההתקדמות שלהם היא נסללה דרך המבט הזה. אני לא אומר שלא. יש אנשים, ברוך השם, שפועלים במקום המתאים, בזמן המתאים, מתקדמים מאוד מאוד יפה. ברמה המעשית, ברמה הנפשית פחות, ברמה הנפשית פחות, ברמה הרוחנית עוד פחות. אבל בסך הכל יש הרבה מה לשפר בזה. כל מי שרצה באמת לעבוד על כך, יכול למצוא ארץ, רחבת ידיים, כן? להתגדר בה ולעשות את הפעולה הזו. אבל צריך מודעות. אם אנחנו סוס שוטף במלחמה, דוארים, דוארים, לא יעזור. נמצא עצמנו שוב ושוב מנדנדים. שוב ושוב מבטרים. לא יעזור. צריך להתבונן. מה שעשינו עכשיו ברבע שעה הזו, זה פעולת התבוננות על סוגיית הסוגיות. שיר השירים אשר לתורת המודעות. שיר השירים, ממש ככה. אבל חייבים לעצור ולחשוב על זה. כי אם לא עוצרים, החיים תמיד זורמים במסלול שהם הורגלו. על פי רוב המסלול הוא, המסלול הבעייתי של היעדר ההבדלה בין שני הקטגוריות שדיברנו עליהם כאן. שאלות. שרוצה להעיר משהו, להגיד משהו, להוסיף משהו. אוקיי. Okay. אקח אתכם פעם למכון הוראה. תשבו בצד בתור אורחים, תראו איך הבנות שואלות. איזה פלא. נושא כזה לא עבר בשתיקה שמה. שאלות בנות. ארבע בנות. כן? מתחילה אחת לדבר, עוד שתי ידיים. הרשימה מתארכת, מ-4 ל-6. הם כל כך... הכל כל כך רלוונטי אצלם. הכל עובר כל כך מהר למרכזים הנפשיים שלהם. זה הכל שאלות רלוונטיות, זה לא אקדמיה באלף, כן? זה אקדמיה. זה סוגיות, כל אצלם זה בשפה של כאן ועכשיו הרלוונטיות. כל דבר שאתה אומר פוגש את המצב הנפשי שלהם. כל כך מחוברות לעצמם. סוגיה כזו, זו סוגיה שמהדהדת להם בכל העולמות הנפשיים, זה פלא. רגע, אבל מה אם כך וכך? ואתה כבר מבין שהיא מדברת בדיוק על עצמה. כן? זה לא שאלות תיאורטיות, זה ברור. אני אפילו צריך להגיד להם, בנות, תראו, אל תסגירו סודות יותר מדי אישיים, אתם צריכו לגרת בחשבון, יש פה הרבה בנות, אתם לא יכולים לדעת מה מישהי פה תעשה עם המידע הזה. אין להם בעיה, בנפשם הדבר. בנות, מישהי מוכנה לספר לנו חוויה שם? כן, נרימות ידיים, 2-3 בנות, מספרות חוויה. אחרי ששלישית ורביעית רואה שזה לא כך נורא, גם היא מסרפת איזה סיפור. וככה דברים מתחברים כסמלה, ברוך השם, תראו, אני פה צריך להגיד את רוב הדברים. כי אני לא יכול לסמוך על החברים שישאלו, ומתוך כך אני אגיע לדברים. אז אני צריך להגיד את הכל, כאילו לעשות סימולטני. אני שואל ואני משיב, כן? אבל צריך להרגיש שהסוגיות האלו, הן פוגשות את החיים שלנו. ומפגש הזה נוצרת שאלה, כן? מהמפגש. אני לא אומר שאין מקום להסכמה. לא אומר, יש גם מקום להסכמה. כן? אז שמסכימים, לא שואלים, בסדר. מסכימים, לא שואלים. אבל בדרך כלל, מפגש בין סוגיות כאלה לבין הנפש, נקודת הבחירה שבנפש, המפגש הזה הוא מפגש לא נוח. הוא מטבע הדברים, הוא מעורר. כן? אלא מה? כאשר אדם לא מספיק מחובר לעולם הפנימי שלו, והוא שומע את הדברים האלו, נוצרת בו מאוד הסכמה. למה? כי הדברים הנאמרים, מכיוון שיש להם אסתטיקה שכלית, הם מתקבלים על השכל. והשכל מקבל את זה. השכל מקבל את זה, כי השכל דרכו להודות באמת. אבל החלקים היותר פנימיים של הנפש, הם נמצאים במהלך שונה לחלוטין מהשכל. שם מתרחשת הדרמה של החיים, שם נמצא הרפש. כאשר מדברים את הדברים האלו, הנפש היסודית אולי אפילו לא רוצה לשמוע. ולכן לא נוצרת שאלה. איך רבקה שואלת את השאלה, כן? שנמצאת בהיריון וכואב לה. למה זה אנוכי? למה זה אנוכי? השאלה היא מאוד רלוונטית. אני מרגישה בתוך תוכי את צער ההיריון. כשאדם מרגיש את צער ההיריון והלידה האישית שלו, הוא והוא מתעמד עם דברים מהסוג הזה, שאני לא אומר שאין שאלות, אני אומר, יש מצבים שאנחנו רוצים יותר להבין, להקשיב, יש מצבים, ואצל גברים זה בדרך כלל ככה, כי אצל גברים, עד שהדברים יורדים אל הנפש, זה לוקח זמן, אני חייב לומר, כן? אצל גברים, עד שהדברים יורדים מרמת השכל לנפש, זה לוקח זמן. וגבר יכול לשאול אחרי שבוע, רגע, דיברת לפני שבוע בשיעור, אני רוצה להבין משהו. שבוע חלף, הוא מעכל, לאט לאט, רושם לעצמו. בא עם השאלה, דיברת בשיעור כזה, כך וכך, כן, מה, מה, אני כבר לא זוכר מה אמרתי כבר. זה תהליכים יותר איטיים. אצל בנות, אתה אומר משהו, טרח, מתיישב להם הנפש, זה לא יומה, זה פשוט נכנס פנימה לתוך הנפש, וצומחת משם שאלה, איזה הגד, איזה תגובה. לפעמים התגובה היא לא תמיד שאלה, לפעמים התגובה היא דווקא של הסכמה, אבל הסכמה נפשית, זה סוג של... האמת שלא התכוונתי להוכיח, מה? מה? יש לך שאלה, כן. אפרים מציל את המצב, שריפרני בארץ עוני, אפרים. כן, דבר, אבל דבר, יש לך חצי דקה.
איך בן אדם שהוא לא מבטר אף פעם, הוא רואה שלפעמים כן הוא משיג מה שהוא רוצה?
שאולי הוא משיג בכוח, יכול להיות שהוא משיג את זה בכוח, בחוזק יד. הוא צריך לוותר על זה. כן? זה שאדם משיג את מה שהוא רוצה, זה לא אומר שהוא צודק. זה שפשוט... הוא מוריד ידיים, הוא בריון. אנחנו צריכים לדעת לקבל דברים בצדק. במיוחד אנשים חזקים, שנמצאים בחברה שאין להם כוח, אין לחברה כוח להתקומם מגדם, הם צריכים הכי הכי להיזהר. אלה אנשים שיכולים למצוא את עצמם משיגים דברים ולא בצדק. גזלנים. אז שאדם ינדנד ולא מבטר ומשיג, זה לא תמיד, כן? זה לא תמיד הוכחה לזה שהוא צודק.
אצלו זה
מטושטש,
מה
שלא כדאי לוותר. כן, כן, ו...
אם הוא רוצה לשנות, אולי יש לו את המציאה גם לא לוותר על הכל.
את ההבדלה?
את ההבדלה, את ההבדלה הזאת.
טוב, זה כבר אמרנו. ההבדלה זה קשב. כל מציאות, מציאות. יש לה את חוכמת ההבדלה שלה. תביא מציאות, שתי אפשרויות, לפעול או לחדול, נדבר עליה. ההבדלה היא בדרך כלל נעשית באמצעות התבוננות, התבוננות, מה חוסר הוויתור גורם לי. אם חוסר הוויתור גורם, מה שקראנו נדנוד, אם הוא גורם לחוסר מוסריות, אני מציק לזולת, אני מכביד עליו, כן, וכן הלאה, יש פה דבר לא מוסרי. אין פה דרך ארץ, יש פה אפילו עבירות מדאורייתא. אני מבין שזה לא הקטע. אבל אם אני רואה שבאמת הנדנות שלי וחוסר הוויתור שלי נושא פרי, אדרבה, אני חורש את האדמה בזמן חריש, למרות שזה מאוד קשה, אבל בסוף אני רואה תלם יפה. התמודדתי עם הטבע הבוסרי של הקרקע שלא נתן לי לזרוע בלי חריש. חרשתי, והנה אני רואה תלם יפה. סימן שניצחתי. כי טבע האדמה דורש את המאמץ הזה. מבלי זה הוא לא יקנע אדם לעמל יולד. זה פעולה מוסרית מה שאני עושה, ביחס לקרקע. אתה מבין? אבל אם ננסה לחרוש בביתון, זה לא שייך. כי טבע הביתון לא מזמין את החריש. הוא לא מזמין אותו. פשוט לא מזמין אותו. זה לא פעולה מכוונת מצד האדם. זה הפחד שצריך לעשות, גם ביחס לאדמה, גם ביחס לחברה. זה המבחן הכי טוב. נעצור כאן.